שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיגור ישיר. בכל פרק אנחנו מדברים כאן עם אחת הדמויות המעניינות והמשמעותיות בארגון. נשוחח על המקצועי והאישי, מסקנות מהעבר, תוכניות לעתיד. היום אנחנו עם המנכ״ל, אלוף במילואים יואב הר אבן, מנכ״ל רפאל. שלום לך.
שלום.
בן 55, נשוי פלוס 3 ילדים. מה שלומך?
בסדר.
בוא נתחיל עם ההגעה שלך לארגון הזה, כי היא מאוד מעניינת. אתה לא צמחת פה. לפני 5-6 שנים אתה מסיים תפקיד כראש אגף מבצעים בצה"ל, ומה קורה אז?
האמת, סיפור מעניין. לא בטוח שכולם מודעים אליו, כי יש הרבה אנשים שחושבים, בטח פוליטיקה, הצניחו, הוא אמר לזה, הוא חבר של זה, הוא עבד עם שר הביטחון ההוא ועם שר הביטחון הזה. אז הסיפור הרבה יותר מעניין והרבה פחות טריוויאלי. אז ביום שסיימתי תפקיד, או האמת, עוד לפני שסיימתי תפקיד ראש אגף מבצעים, היו לי כל מיני נסיכות עם הרמטכ"ל, תמשיך ככה, תמשיך אחרת, והגענו ליום שבו הוא אומר לי, טוב, אני צריך תשובה, מה קורה איתך הלאה? יצאתי מהחדר שלו, ואמרתי, טוב, צריך להחליט, או שאני לוקח תפקיד שהוא הציע לי, או שאני מקבל החלטה אחרת, וכשאני יוצא מהחדר, אני מקבל וואטסאפ מחבר שלי ששולח לי קישור של ידיעה שפורסמה באיזה תת סעיף ג' בעמוד 17 בארץ, שמנכ״ל רפאל הודיע על סיום תפקידו.
ככה שמעת את זה.
ככה שמעת.
אוקיי.
והוא אומר לי, אולי תתמודד? אמרתי לו, לא עניתי לו, כי באופן עקרוני אף אחד לא יודע שאני משתחרר, כי מבחינת כולם אני ממשיך לתפקיד הבא. ואז הלכתי למשרד, עליתי על בגדי ספורט, רצתי לטיילת בתל אביב, קניתי לי יוגורט, ישבתי מול הים, אמרתי, נראה לי החיים לא רואים בחוץ, חזרתי. התשובה הבאה שאמרתי לו, מאיפה הבאת את זה בכלל? מה לי ולרפאל? מה זה קשור?
ואז אני צריך לחזור לרמטכ"ל, כי...
לא, ואז חזרתי לרמטכ"ל, ולא שום קשר לרפאל, בכלל זה, עזבתי את זה, זה היה איזה רעש, לא התעסקתי עם הדבר הזה, קיבלתי החלטה שאני משתחרר מהצבא.
כי רצו שתישאר, היו כל מיני
כן,
רענות,
אמרו לי, תישאר, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, אבל מה שנקרא, החלטתי לקחת את גורלי בידיי, ואחרי כמה זמן נפגשתי עם מישהו בכיר, והוא הסביר לי למה אני לא יכול להיות מנכ״ל רפאל.
אין סיכוי ש...
הוא הסביר לי, תשמע, אתה צריך לעשות ככה, ואתה צריך לעשות ככה, ואת האמת הוא די שכנע אותי.
אוקיי.
וגם אמרתי, מה אני צריך עכשיו לנסוע מרעות למכון דוד, ומה זה, זה רחוק שם מעבר להרי החושך. ואחרי 3 שבועות אמרתי בעצם, וואלה, למה שלא ננסה? אולי אני יכול. ואז החלטתי שאני כן מתמודד על התפקיד, ומפה כבר יש סיפור שמגישים מועמדות, וועדת איתור, וכו' וכו' וכו'. וככה מצאתי את עצמי בינואר 2016, מנכ״ל רפאל.
כמה אנחנו יכולים ללמוד מכל ההתרחשות הזאת על האופי שלך? כי זה לא טריוויאלי, אתה יודע, בעיניי אתה מפגין פה אומץ גדול, אתה עזב את המקום שהיית בו כמעט כל חייך, כמה היית בצער?
31 שנים.
ואז בגיל 50 בערך, גיל שבו שוק העבודה נהיה קשוח, קשה להתחיל מחדש, ואתה דווקא ברגע הזה מתעורר אצלך יצר הרפתקנות.
את האמת לא חשבתי על זה במושגים כאלה, אבל... ברגע שאתה בצבא, ברור לך שיום אחד צריך להשתחרר. אז זה רק עניין של החלטה מתי זה קורה, ואני באיזשהו שלב החלטתי שאני מוכן להמשיך לתרום, אבל לא בכל מחיר, וקיבלתי החלטה שאני לוקח את ההחלטה בידיי. אז קודם כל, אם אתה שואל אותי מה לומדים מזה, אחד שאני משתדל לדאוג שההחלטות, אני אקח את ההחלטות ולא אקחו את ההחלטות עבורי.
אוקיי.
ואחרי זה באמת יש את הדיון, אוקיי, מה אתה עושה הלאה? ופה זה עניין של תזמון. של רצון, מוטיבציה, כי בסוף יש הרבה שאומרים למה לי לעבוד קשה. ועניין. ואני טוען שכל עוד אתה מוצא עניין בחיים, אז צריך לעשות את הדברים שיתנו לך גם עניין, גם סיפוק, וגם תרגיש שאתה גם תורם וגם נתרם.
ופה לא חסר עניין, אתה אומר, בג'וב הזה.
זה, אני תמיד אומר, זכיתי במפעל הפיס, בהיבט האישי, לא במפעל הפיס הכספי, אבל בהיבט האישי, אין ספק, באמת, לא יכולתי לבקש דבר יותר טוב, כולל אל מול כל מה שעשיתי בצבא.
מה כל כך מעניין פה? מה כל כך מעורר, מאתגר?
אני חושב שהדבר המרכזי זה האנשים. יש משהו, זה גם נשמע מושג שגור כזה. ה-DNA, כולם אומרים לך ברפאל, ה-DNA, אבל זה אמיתי. עכשיו, אני לא יודע אם זה האווירה של הצפון, שהיא מורידה טיפה את הדופן, של אנשים יותר נחמדים. אבל האנשים פה באמת, ואני מכיר את כל התעשיות האחרות, הם באמת משהו אחר, בנכונות, ברצון, בשאיפה שלהם לעזור, באמת, כאילו, זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה משלב בין מה שעשיתי כל חיי מהצד של המשתמש, כולל דברים שמאוד אהבתי לעשות שהיו קשורים לתהליכי בניין כוח ואיך אתה משפיע על העתיד, וזה מתחבר עם הטכנולוגיות. וביחד, שני הדברים האלה ביחד, הם באמת, זה שילוב מדהים, שאני לא חושב שיש עוד תפקידים דומים כאלה, גם בגלל המקום הספציפי של רפאל, בתעשיות הביטחוניות בעולם ובתפקיד הייחודי של, של, שלנו בארץ.
את יכולה לדבר איתי קצת על המתח הזה שבין ארגון שמצד אחד הוא מאוד ממושמע, מאוד מסודר עם היררכיות, לבין העובדה שיש פה המון מוחות מאוד יצירתיים, מחוץ לקופסה, עם ברק, ואתה צריך לנהל את שניהם כשברור שהיצירתיות היא מאוד מאוד חשובה לארגון כזה. זה מתח בכלל בין
כן,
שני הכוחות?
כן, א' זה מתח. ורפאל זה ארגון ממושמע, אני טוען הרבה פעמים שהוא יותר ממושמע מהצבא. ולפעמים אני צריך להיזהר, כי כשאני אומר...
יותר מדי ממושמע?
לא, אני לא אומר, אין יותר מדי ממושמע. דרך אגב, יש לי תיאוריה שמשמעת מגדילה את חופש הפעולה, כי כשאתה סומך על האנשים שלך, אתה נותן להם יותר חופש פעולה, אתה לוקח פחות, מה שנקרא, שולי ביטחון. אבל באמת, באמת, אחת הדילמות המרכזיות היא איך אתה מצד אחד משמר את המוחות החושבים והחולמים, ומצד שני ממשטר אותם. אני תמיד נותן בהרצאות שאני, אומרים לי, טוב, איך, מה זה רפאל? אז יש את הסרטים האלה על ריקוד הזרזירים.
אוקיי. Okay.
שיש לך להקות של זרזירים.
נכון.
ואני מדמה את רפאל לאותם להקות. והרי זה תופעה מדהימה בטבע, יש זה גם עם דגים. אתה אומר, תגיד, איך בסוף מאות זרזירים, עם מוח של ציפור, טסים בשמיים בקורדינציה מדהימה, מייצרים, הם לא חושבים על הצורות שהם מייצרים, אבל הם מצליחים להתאים אותם לזה. ולכן רפאל בגדול, היא מאוד דומה ללהקה כזאת, אבל יש כמה דברים שונים. אחד, האנשים עם מוח הרבה יותר גדול מהמוח של הציפור כמובן. שתיים, זה בסדר שהם טסים במבנים לא מוגדרים, אבל התפקיד שלנו, המנהלים ושלי בכלל, זה לראות שהם בסוף הוקטור הוא בכיוון ספציפי.
הנכון.
ולכן, אם שם זה כאילו אקראי או פונקציה של הרוח, פה אנחנו צריכים לשלוט ולהראות את הכיוון. ולכן רפאל, הדימוי הוא מאוד, זה מה שנקרא, צריך לנהל את הכאוס. זאת אומרת, זה טוב שיש כאוס, זה טוב שהדברים מבעבעים, אבל מצד שני, כדאי מדי פעם למשטר אותם, כדי שנראה שאנחנו הולכים בכיוון הנכון.
כשהגעת לכאן בהתחלה, מה נגיד, תן לי דבר אחד שהפתיע אותך לטובה, ואחד שהפתיע אותך לרעה.
תראה, אם אני אגיד שום דבר לא הפתיע אותי, אז זה ישמע כאילו טוב, אתה, אני משתחצה, כאילו, אתה, מה ידעת, הוא יודע הכל.
לא, לא אמין, לא אמין.
לא אמין, לא אמין, זה כמו השאלות, תן לי תכונה חלשה ותכונה טובה שלך, תמיד זה אותה תכונה.
פרפקציוניזם.
כן, או ביטחון עצמי. אני חושב שמה שהפתיע אותי לטובה, יותר ממה שחשבתי, זה ההירתמות של האנשים והנכונות שלהם ללכת איתך במסע שהוא לא בהכרח טבעי להם. בהקשר של, אוקיי, בואו נעשה אסטרטגיה, בואו ניקח דברים, בואו נחדד דברים. זאת אומרת, פה באמת השיתוף פעולה וההירתמות של האנשים, לא שיערתי שזה ככה. ואני חושב שמה ש... אז לא הפתיע אותי לרעה, אבל שאמרתי, בואו נעשה, פחות ממה שחשבתי, זה דווקא המיקוד. ואז מצאתי ארגון שהוא די מבוזר בהרבה מאוד מובנים, או מפוזר לפעמים, וצריך לתת לו קצת יותר מיקוד. בהקשרים האלה.
זהו, אז על זה אני רוצה לשאול אותך על קבלת החלטות, כי אומרים עליך שאתה מהיר מאוד בקבלת החלטות, זה הדבר הכי חשוב בעיניך כשמדברים על מנהיגות?
תראה, בסוף מנהל, לא משנה מה, הוא מכונה לקבלת החלטות.
מכונה לקבלת החלטות?
מכונה לקבלת, אתה נכנס בבוקר למשרד, אז לפעמים יש לי ימים כאלה שאתה הולך לבקר באיזשהו מקום, זה הימים הטובים. הולך לבקר בשטח הנדסי כזה,
או מתראיין לרוני קובן.
או מתראיין לרוני קובן, זה אין סיכומים, אין אקשן אייטמס. אבל באופן עקרוני, מה מצפים ממך? זה מעלים לך מלא דברים שביקשת או שנוצרו, ואומרים לך, טוב, תחליט. ולכן, באמת, באמת, מנהל, הוא מכונה לקבלת החלטות. זאת אומרת, אם אתה קם בבוקר ולא קיבלת החלטה, על מה שנדרש להחליט, לא צריך זה לא החלטה לשם החלטה. אבל אתה, כל הדיונים אומרים לך, עוד תתעדף, תגיד לנו מה עושים, תגיד לנו איך עושים. אלה החלופות. אנחנו, ואם אנחנו לא מחליטים, המציאות מחליטה בשבילנו. ולכן, אין לך ברירה. דרך אגב, אני לא חושב שהסיפור הוא מהירות ההחלטה, אלא כמו, אני חושב שכל מנהל יש לו תפקיד, אחד, להחליט, לשאול שאלות, ולוודא שהעמימות כלפי מטה היא פחותה, ולשמור את הרמת העמימות אצלך. כלומר, אתה, התפקיד שלך, העמימות כלפי מעלה, תנהל אותה.
מה זאת אומרת?
אל תוריד, זאת אומרת...
תהיה מאוד ברור למה
תהיה אתה... תהיה ברור, שאנשים יבינו מה אתה רוצה, כי כשאתה לא ברור ואנשים זה, אז יש כל אחד יש לו את הפרשנות. עכשיו, יש מקומות שאתה אומר, עזבו, חבר'ה, לא רוצה להחליט, בואו, תדונו. אבל תחזרו אליי, אבל בסוף מתישהו צריך להחליט, כי אם אתה לא מחליט, החיים מחליטים בשבילך.
את יכולת לתת דוגמה מהרקורד העשיר שלך בצבא להחלטה מורכבת שהיית צריך לקבל, או לסיטואציה מורכבת. אני אזכיר שהיית בתפקידים בכירים בצהל, בעמוד ענן, בשוב רוחים, בצוק איתן.
תראה, אין ספק שהתפקיד של ראש אגף מבצעים זה התפקיד שבו אתה נמצא כמעט בקצה של הפירמידה, וכמעט כל ההחלטות שאתה מאבד אותם או מגבש אותם, יש מעליך אולי עוד פונקציה אחת שזה, וזה באמת שם אתה מרגיש את ה... אתה, לא, זה לא עוד פעם, אני לא מאלה שקמים בבוקר, מה בונה, אני לא יכול לקום בבוקר, יש לי כובד המשקל פה, קובע אותי, כי אז זה משתק. אבל אין ספק שהמקומות הכי מורכבים זה המקומות בחיי אדם. שאתה צריך לקבל החלטות על חיי אדם, ופה אתה צריך לייצר איזשהו סוג של ריחוק רגשי. כי ברור שכשאתה מחליט החלטה על לעשות X או לעשות Y, יש סיכוי, במיוחד במבצע נגיד כמו צוק איתן, שמישהו בסוף ישלם על זה בחיים שלו. ופה אתה חייב לייצר איזשהו משהו, זה החלטות היותר קשות. דרך אגב, תוך כדי ההחלטה אתה לא, אתה לא, אתה לא דן בזה. אתה רוצה ניתוח לאחור. וכמובן שבתפקידים אחרים, שבדיעבד, זה בדרך כלל זה מנתוחים בדיעבד שאתה חושב. כשמשהו כתוצאה מההחלטה שלך, מישהו קרא לו משהו, ההחלטות בדיעבד, ההתמודדות עם ההחלטות בדיעבד היא הכי קשה. כשנהרג מישהו כתוצאה מפעילות שקיבלת החלטה שעושים אותה.
אגב, חלק מההחלטות הם לפעמים לעצור את הסוסים, זאת אומרת, לא ללכת על משהו.
נכון, אני חושב שככל שאתה, דרך אגב, גם ברפאל. התפקיד שלנו לא רק להגיד לאנשים, יאללה, קדימה, וסוסים דוהרים, רוצו קדימה. מדי פעם צריך לרסן אותם, להכווין אותם, לראות שהם הולכים למקומות הנכונים, וגם להגיד לא. כי להגיד כן זה נורא פשוט.
אמרת שהיה מעליך, בעצם היית כמעט האחרון בשרשרת, מעליך רק הרמטכ"ל אולי.
זה רמטכ"ל, וראש ממשלה, שר ביטחון, אבל במקומות האלה, א', תמיד דנים רק בחלופות שהצגת. לעולם לא דנים בחלופות שלא הוצגו. אז אני חושב שהדבר המרכזי, להשים את החלופות הרלב.
זה לא ידעתי, זאת אומרת, אז אתה בעצם קובע את התפורה, את הספקטרום.
את האמת, מי שקובע, זה כמו ברפאל, זה הרמה, הראשי פרויקטים והרמדים. הרי כשמתחילה עבודת המטה, האחרונים שעושים עבודת מטה רצינית, זה החבר'ה למטה. הם מגבשים את החלופות, מביאים לך שלוש חלופות. עכשיו, אתה מעולם, אלה הם כן, אתה אומר, רגע, תגידו, מה קורה עם זה? מעט מאוד מנהיגים שראיתי, או מפקדים, אמרו, רגע, תגיד. יכול להיות שיש איזו חלופה חמישית שאתם לא מציגים לי.
משלהם, אוקיי.
אז, אבל זה נכון, אתה בסוף צריך לכנס את הדברים, כי בסוף גם צריך להחליט, עוד פעם, זה חוזר לסיפור של ההחלטות, זאת אומרת, אנחנו לא באיזה מוסד אקדמי, לא ברפאל וגם לא בצבא, זאת אומרת, זה לא, אוקיי, דיון אקדמי, נרשום מאמר, יש לנו מאמר דעה כזה, נרשום טור פרשנות כזה או אחר, בסוף אתה נמדד בהחלטות שלך, ואם אתה לא מביא את ה... בסוף מכנס את זה למשהו שהוא ניתן להחליט עליו, הוא בר מימוש, אז אתה די... די מבזבז את זמנך.
עכשיו, אמרנו עכשיו מעליך הרמטכ"ל, ראש הממשלה, אז זה פוזיציה שהיא גם לפעמים לייעץ לקודקוד, לתת לו, כן. לתת לו את היצעה. בהקשר הזה יש סיפור יפה על מה שהרמטכ"ל מופז אמר לך כשהתחלתם לעבוד ביחד. להזכיר לך?
כן, כי בטח דיברנו על זה באיזשהו כן. שלב. לא, כבר אמר לי הרבה דברים.
שהייתה הרעלה שלו בהתחלה.
בדיוק דיברתי איתו על כמה דברים. במקרה פגשתי אותו בנסיבות שנקרו בפניי בשבועיים האחרונים, אז דווקא דיברנו על כל מיני דברים, אז אני לא יודע אם לזה אתה מתכוון, אבל תזכיר לי רגע.
כשהוא היה הרעלה שלך, הוא אמר...
כשהייתי הרעלה שלו.
כן, סליחה, כשהיית הרעלה של מופז... בהתחלה הזו, הוא דיבר איתך על ההבדל בין מה שרוצים לשמוע לבין האמת.
אוקיי, עכשיו נזכרתי, לא, כי בדיוק, אני נזכרתי דווקא במשהו אחר שקשור לתקשורת. הוא אמר לי, תקשיב, לפני הסיפור הזה, שסיפרתי אותו באמת בהזדמנות אחרת, באחת השיחות הראשונות, הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא מדבר עם התקשורת. אמרתי לו, למה הוא אומר? תקשיב, כשאתה עכשיו בתפקיד, כולם נחמדים עליך, יכניסו לך ידיעה בעיתון שפתאום זה מחמיאה לך, אבל באמת, באמת, אתה לא מעניין אותם. אז זה שיעור ראשון שלקחתי ממנו, דרך אגב, תבדוק, באמת, כמות הרעיונות שהתראיינתי מעולם בחיי.
בדקתי, כמעט אפס.
כמעט אפס.
שואפת לאפס.
על זה נאמר, לעולם לא תצטער על מה שלא אמרת.
שלא אתה, כן.
אבל לא, פה מה שהוא אמר לי, הוא אמר לי, תקשיב טוב, התפקיד שלך, למרות שאני באתי סגן אלוף צעיר, אין לי מושג מה זה מטה כללי, הוא לא הכרתי אותו מעולם לפני זה, לא עבדתי איתו, בחר בי, הוא אמר לי, אתה תגיד לי את האמת, כי בתפקידים האלה רוב האנשים לא אומרים לי בהכרח את האמת, הם אומרים, מנסים להבין מה אני
רוצה לשמוע.
רוצה לשמוע. וזה שיעור שלקחתי דרך אגב גם בתפקידים אחרים, אני בסוף לאלה שמעליי, לא משנה באיזה דרגה, אני לא בודק מה הם רוצים לשמוע, אני אומר להם מה אני חושב, בנימוס, בזה, ובסוף מה שהם יחליטו נממש. אבל זה אחד הדברים, ואמרתי לו באיזשהו שלב, דרך אגב גם אחרי זה שהייתי עוזר המתכל של בוגי, אמרתי לו, דבר אחד המפתח, אתה תקבל את האמת. מה אתה עשית, זה כבר החלטה שלך. בפרספקטיבה שלי דרך אגב, וגם פה למדתי שאין אמת מוחלטת גם.
עכשיו, היום כשאתה בראש הפירמידה, אני הבנתי שאתה ממעט להעסיק עוזרים ויועצים.
תראה, א', אני טוען, כתפיסת עולם, עוד פעם, מה זה, עוזרים ויועצים חיצוניים, אתה מתכוון. כן, אני חושב שהידע נמצא בארגון. אני חושב שהאתגר שלנו הוא לא שיבוא אותו איזו חבורה של יועצים וזה, יכינו לנו מצגות וישלחו לנו ויגידו, טוב, תעשו כך וכך וכך. אתה כן צריך לשמש במקומות שהם נישתיים. אוקיי, בוא נבדוק רגע איזשהו תהליך, תביאו את הבנצ'מרק. אבל כפיסת עולם, כל השיטה שאנחנו עובדים מ-2016 בתכנון גיבוש האסטרטגיה, היא שאני מוכן לעזר ביועצים בהסתכלות על מתודולוגיה, אבל אני באמת מאמין שאנחנו לא צריכים אף אחד מאיתנו ברפאל, שיבוא מישהו חיצוני ויגיד לנו, תקשיבו, כדאי שתעשו את הדבר הזה. למרות שאני אולי גודע את פרנסתי העתידית, אבל מי יודע.
אבל זה נורא מעניין, בוא נרחיב על זה קצת. גם יש פה, לפי מה שהבנתי, די מדיניות דלת פתוחה. זאת אומרת, שומעים אותנו עכשיו העובדים. כל אחד יכול, נגיד למישהו יש רעיון שהוא חושב שהוא מעולה. איך הוא מגיע אליך?
יש הרבה שלא מגיעים אליי כי הם מפחדים. לא נעים להם. אבל באופן עקרוני אין
עובד. למה הם מפחדים דרך אגב?
לא יודע. אני תופס את עצמי הרבה פחות ברצינות ממה שאנשים תופסים אותי. זאת אומרת, בסוף קם בבוקר.
אתה מאוד ישיר, אולי זה קצת.
אחד אני ישיר, שתיים, אני קם בבוקר, אני הולך לישון בערב, אני חי כמו כל אחד אחר, גם לי יש את הצרות שלי ואת ההנאות שלי וכו'. אבל אין ספק, מנכ"ל אמר, אנחנו לא רוצים להטריד את המנכ"ל. אני דרך אגב תמיד אומר, תטרידו אותי, זה התפקיד שלי להיות מוטרד. תמיד אומרים, לא רצינו להטריד אותך.
זאת אומרת, זה חשוב, אתה אוהב ש... במובן מסוים שמטרידים אותך, שפונים אליך, שאתה נגיש.
בוא נגיד ככה, אחד, אם לא מגיעים אליי, אני מגיע אליהם. אין משהו שאני, בסוף, השליטה שלי באירועים פה ברפאל, יש לי הרבה מאוד סנסורים וחושים.
זהו, תכף נדבר על זה, איך אתה מגיע אליהם.
שתיים, אין עובד ששלח לי מייל שלא קיבל תשובה. עכשיו, יש לי דברים איזוטריים, לפעמים, אתה יודע, אני אגיד, יש איגרת כזאת שאני מוציא כל שנה עם חלוקת הבונוס רווח בגין זה. אז אני מוצא כזה מכתב מטעם המנכ״ל, זה, אני שמח להודיע לכם שהדירקטוריון החליט, זה, זה. עכשיו יש עובדים זה הרבה כסף, יש עובדים זה כמה מאות שקלים, אז לפני זה, בפעם האחרונה שזה היה, אז ישר זה יוצא כאילו מטעם המנכ״ל, נופל את כל במיילים של כולם, אז יש כאלה שעושים ריפליי. אז הייתה איזה סטודנטית, עושה ריפליי. האם הדבר כרוך גם לסטודנטים? אמרתי, בוודאי זה קרה, ובדקתי, ועניתי לה, והיא די מופתע, דרך אגב, פעמים רבות הם חושבים שזה מכונה עונה במקומי, או המזכירה. אז יש בודקים אותי, אני שולח ימי הולדת, יש איקס אנשים שקופץ לי במחשב, והכפיפי מנכ״ל וכפיפי סמנכ״לים, כל הימי הולדת שלהם, יש פה במערכת ERP, מישהו פעם החליט שאני...
אבל בפילוסופיה הניהולית, תסביר למה חשוב לך לענות על כל מייל, ולמה האינפורמציה הזאת היא... היא נשארת לך בראש, כי יש לך גם זיכרון חזק.
טוב, זה בעיה אחרת, הזיכרון שלי. יש כאלה שמעדיפים שאני אשכח כמה דברים. אני באמת חושב שאתה לא יכול לנהל ארגון רק דרך מה שאומרים לך או מה שמתווכים לך. זה, 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 זה קונספט. בסוף אתה צריך... עוד פעם, אני לא מנהל את הארגון. בסוף אני אומר, יש דבר שנקרא חניכה חוצת מדרגים. העיקרון הוא מאוד פשוט. אני יכול לדבר עם כל עובד בארגון, אני לא צריך אף אחד. אני יכול לשאול אותו, אני יכול לקרוא לו, אני יכול זה. כמובן שיש עם זה בעיה, כי כשאתה מתחיל לדבר עם איזה מישהו, או קורא לו, אז רגע, מה המנכ״ל רוצה, ובוא נעשה דיון הכנה, אז אני משתדל לא לעשות את זה, מה שנקרא, up front, אבל ההנחיות תמיד ירדו, מה שנקרא, בשרשרת הפוסט. זאת אומרת, אין מצב שאני אגיד למישהו, תעשה ככה. אם אני רוצה להנחות אותו, אני תמיד אחזור. זה מתח שצריך לנהל אותו. והחשיבות היא, כי בסוף אני לא חושב שאתה יכול לנהל כל ארגון, במיוחד ארגון כמו רפאל, רק בדרך מצגות ודרך זה שאומרים לך, בלי להבין את הפרטים ולהבין גם את הניואנסים. חשוב מאוד להבין גם את הצבעים מאחורי השקף או המצגת.
אוקיי, כשאתה מסתכל על 5 שנים שלך כאן ברפאל, תן לי...
כשש שנים. אתה יודע, מרגע זה חמש ויום, זה כשש שנים.
מתי זה הולך להיות שש?
זהו, עברתי, אני...
וואלה.
אני מתקרב יותר קרוב לשש מאשר לחמש.
אז כשאתה מסתכל על שש השנים שלך כאן ברפאל, תן לי החלטה אחת שאתה גאה בה, והחלטה אחת שאתה פחות גאה בה.
תראה, ההחלטות, החלטה אני חושב שאני מאוד גאה בה, זה כל מה שעשינו, זה לא החלטה אחת, זה תהליך. זה על הסוגיה של הדרך שבה תכננו, גיבשנו ומימשנו את האסטרטגיה. הגעתי לארגון, באמת, אפרופו יועצים, אמרנו, מתחילים. דרך אגב, היו הרבה סקפטים. גם בדירקטוריון אמרו לי, תקשיב, היו שם מומחים, אמרו, אין שום סיכוי שאתם תצליחו לעשות את התכנון של התהליך של האסטרטגי, בזמן לוחות זמנים שאמרתם, זה היה פחות או יותר חצי שנה מרתון.
אתה בעצמך השתמשת במילה סקפטים, נכון?
סקפטים, טוב. אני אמרתי, אז, מה שפתחתי, מה שסיימתי את המצגת על האסטרטגיה, במפגש הראשון של פורום מעלות, שנקרא אז פורום זיכרון, ואחרי זה הפך להיות פורום מעלות, שזה 120 איש פלוס מינוס, מספרי 2 ו-3, אז סיימתי עם הסרטון של החמישייה הקאמרית על הסקפטיות באירופה, ואמרתי, עוד באירופה היינו סקפטים, וככה סיימתי את המצגת. אחרי 8 חודשים שגמרנו את התהליך האסטרטגי, בזה פתחתי את המצגת, ואמרתי, למרות שהיינו סקפטים, עמדנו במשימה. אז אני מאוד גאה בדרך, לא בדרך שבה אני הובלתי, אלא בהירתמות של הארגון, באמת להיכנס לתהליך של בחינה, של סימון כיוונים, של לקחת סיכונים, של להסתכל על דברים, וזה תהליך רציף, הוא ממשיך מאז, הוא כל הזמן ממשיך כל שנה מחדש. מה פחות טוב בה? זה, עדיין היו כמה החלטות שאני חושב שהתמעמדתי בהם, במיוחד בהקשרים של פיתוח עסקי ופעילות בשווקים מסוימים, כי פה די נכנעתי במה שנקרא במרכאות, לרצון של האנשים לדייק את עבודת המטה. בכלל יש לנו הרבה פעמים, אחת הבעיות שלנו ברפאל, שאנחנו מנסים לדייק את ההחלטות שלנו לתנאי ודאות של עולם הטילאות. ותמיד אתה אומר, זה, אני רוצה להגיע עוד, 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 עוד דיון ולהדק את ההחלטה, ופה לפעמים צריך לקבל החלטות קצת יותר, לקחת יותר סיכונים. אבל עוד פעם, זה לא איזה משהו דרמטי, כי אני חושב שבסך הכל קיבלנו החלטות מאוד אמיצות, ורובם דרך אגב נזומו מלמטה ולא רק בהכוונה מלמעלה. אז הייתי נותן איזה שני קליקים ימינה כדי לוודא, ובטח מי ששומע אומר, תגיד, על מה הוא מדבר, אין מצב כזה שהוא פספס, היו איזה 2-3 החלטות שפספסנו.
בוא נדבר קצת, ספר לנו קצת על בית הגידול שלך, אבא, אמא, משפחה. אתה לא היית ילד או נער שהיה כתוב לו על המצח יום אחד יהיה מנכ״ל רפאל?
לא, ממש לא, ממש לא.
איזה היית?
אני חשבו שאני ראש שבט הצופים, זה ה... אני הייתי, המגמה החשובה בתיכון הייתה מגמת צופים.
אוקיי.
היה גם בית ספר תוך כדי,
ולא... לא 5 יחידות פיזיקה.
לא, לא פיזיקה, לא, זה הייתי מגמה ביולוגית, זה גם מגמה של חנונים דרך אגב. בבליך, רמת גן, שהוא תיכון שמחזיק מעצמו, אבל כבר למדנו שיש יחסי ציבור ויש מהות.
לא יודעת שאתה רואה, גם אני רמת גני. אין על רמת גן.
לא יודע להגיד לך, אבל הייתי בצופים בקריית אונו.
אוקיי.
עדיין הייתי בצופים בקריית אונו, אבל פשוט לא האמינו שבבליך יכול להיות מישהו במגמה ביולוגית שהוא קם בבוקר והוא מבריז, והוא אין לו מחברות ואין לו זה, אבל הצלחתי לשרוד את הצורה די מכובדת.
מבריז לים.
לצופים היינו הולכים בדרך כלל.
ואיך ההורים היו עם ההברזות האלה?
אז כמובן שאבא שלי מאוד לא, ואמא שלי מאוד לא אהבו את ה... את הקונספט הזה שהם נדרשים מדי פעם, למרות שצמצמתי את המעורבות, את החיכוך עם המורים, הסברתי למורים שאם יש להם בעיות שידברו איתי, חבל שיתריכו את ההורים, אבל אחת לכמה זמן לא הייתה ברירה, יש יום הורים.
כן.
המזל הכי גדול, אני אומר את זה לילדים, שלא היה פונקציית המשוב הזאת, אפליקציית המשוב, יש היום את אפליקציית המשוב הזאת, שלשמחתי נפטרתי ממנה, כשהבן שלי גמר עכשיו שמינית ונפרדתי במערכת החינוך, שאם היא הייתה בתקופתי, אני הייתי סובל פלאים, כי הרי מקפיצה לך, נהדר מהשיעור, החסיר שיעור, לא יכין שיעורים, עזוב, זה האח הגדול, מעבר זה שהעבירו את האחריות להורים, כמנהג המקום, היום הכל אף להורים, אם זה היה בתקופתי, הייתי מת, אין סיכוי. אז אבא שלי אמר, אתה מה יצא ממך? אמרתי, עזוב, בוא, נתחיל להתקדם, וכך יצא. הוא דרך אגב, מבחינתו היה סגירת מעגל, זה שנהייתי מנכ״ל רפאל, מבחינתו הוא כאילו... לא חלם שזה יקרה, זה אחד הדברים...
גאווה.
מה זה חבל על הזמן.
סיפרת שפעם הבאת אותו לפה,
למוזיאון. הבאתי אותו למולדת, ביום הולדת 80, אמרתי לו, מה עכשיו נעשה לך עוד, נביא לך עוד מכונת אספרסו, עוד מסעדה, מה בן אדם בן 80 כבר יכול לזה. אז הבאתי אותו לביקור ברפאל, היה בביקור, נתנו לו גם איזו תמונה שמצאו משנת 72, שהוא כקצין צעיר, עובד עם אנשי רפאל, נותן איזה משהו, הוא מבחינתו אמר לי, זהו. אנחנו פה, סיימתי, מה שנקרא, סגרתי מעגל בצורה משמעותית בהקשר הזה. ודאי, אמרתי, הילדים שלי, בדיוק דיברנו על זה לפני כמה זמן, הם אמרו, לא הייתה להם חוויית אבא נעדר מהבית. לא משנה באיזה תפקיד הייתי, אני תמיד הייתי בכל ימי ההולדת, בכל ימי ההורים, בכל אספות ההורים, מרכז הקשר עם הבית ספר, יכול להיות שהם העדיפו מדי פעם שאני לא אגיע למעורבות יתר, לא, זה לא מעורבות יתר, אבל פיקוח ובקרה. הם לא חשו בזה שאני, גם כשהייתי בצבא וגם היום, אני משתדל מאוד, אחד, לשים את ה... לשמר נועלי עבודה שפויים, לא עובדים עד אמצע הלילה, סופי שבוע, בבית וזה, הכל זה, לא, אין סיבה שלא.
הבנתי, גם נותן יד בניקיונות.
ודאי, מה זאת אומרת, אצלנו בבית יש חלוקת תפקידים.
זאת אומרת, כן מדיח, אבל לא כביסה.
אני לא תולה כביסה, אבל כן, אני אחראי על שאיבה ושטיפה.
זו הכותרת של הרעיון הזה.
תליית כביסה, יש, זה עזוב, זה גם, לא משנה מה, מי אם הוא, מנכ״ל רפאל, אלוף, אין, תמיד, אני לא מגיע לאופטימיזציה. אז יש דברים שאני אומר, זה אני לא עושה.
צריך לדעת מי טוב
במה. בדיוק, כל אחד ויתרונות היחסים שלו.
גם בבית וגם בעבודה.
אני יותר על הדברים, על המסות.
על המסות, אוקיי. אני רוצה שנדבר, אנחנו מתכוונים לעשות, בוא נדבר רגע על שתי הפתעות שזימנה לכם המציאות בשנתיים, לכולנו, בשנתיים האחרונות. נתחיל מהקורונה. אתה יודע, משיחות שעשיתי כאן, היה מרתק לשמוע על איך אתם מנסים להגיב בזמן אמת, רובוט קורונה, קסדת הנשמה. כלומר, יש לארגון הזה שנראה מבחוץ כבד, גם צד כליל, ממזרי, כמעט כמו מעבדת הגאדג'טים של ג'יימס בונד.
אחד הדברים המאתגרים גם היום, ובכלל, זה איך אתה עושה חדשנות בארגון חדשני.
אוקיי.
אז יש לי איזו תיאוריה שלמה, אני לא בטוח שניכנס לזה עכשיו, אבל אני חושב שאחד הדברים, שזה קשור אולי למשל של הציפורים. כל אחד מהאנשים פה, כמעט בכל תפקיד, הוא כל היום מנסה ליזום וזה. עכשיו, אם היו לו עוד משאבים ואם היה לו עוד זמן, הוא היה עושה את הדבר הזה. עכשיו, יש פעמים שאתה אומר להם, אוקיי, חבר'ה, הנה בעיה, לכו תפתרו אותה.
זה הזמן.
דרך אגב, אוקיי. דווקא זה, אני חושב שהוא, בהקשר הקורונה, אני חושב שהוא מאוד חשוב, אני דווקא יש לי משהו אחר להגיד בהקשר הקורונה, לתפקוד הארגוני שלנו.
אז תגיד.
אבל שנייה, אבל רק נסגור את הפינה הזאת. דווקא פה, אני חושב שאנחנו, בגלל שאנחנו ארגון חדשני, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים, מרכז חדשנות, אתה בא, יש בעיה, אומרים, עושים אקאטון, אומרים, מה הבעיה המבצעית? דרך אגב, ברפאל, אתה אומר תמיד, תזרוק איזה בעיה באחד המבנים בזה, תגיד להם, צריך פתח טיל. קטן, זרי, זול, שיטוס ב-17 מח ו-10-52G, יש לך איזה 80 מי שיבואו, יעשו את זה, ויגידו, יש לי רעיון.
תשמעו, צריך לפתח טיל. בדיוק. לא צריך.
כן, תן לנו משימות כאלה, תפתח לנו בעיה, איך מנשימים טעות. דרך אגב, אחד הדברים שקרה באמת בקורונה, זה באמת שאנשים מכל הישבו, והתחילו לעשות אלגוריתמיקה וסטטיסטיקות, ושהולכו לייצאו, תקשיב, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. הבעיה שלא היה כל כך עם מי לדבר בחוץ. אני חושב שהדבר שאני יותר גאה בו בסיפור של הקורונה, זה ההתארגנות הפנימית. והיכולת שלנו כארגון לקחת את האחריות ואת הניהול ואת השליטה על המצב עלינו. פחות או יותר מהיום הראשון שהבנו שכנראה יש איזה מערכת, אבל לא בטוח שיודעת מה היא עושה. הדבר שאנחנו השתדענו לעשות, וזה עשה טוב פה, זה בהקשר הזה, לייצר סוג של ודאות בעולם של האי-ודאות. והעובדים פה מאוד נרתמו, זאת אומרת, זה שלא הוצאנו אנשים לחל"ת. עוד לפני שהקבינט ידע מה הולך להחליט, אנחנו אמרנו, טוב, תקשיבו, אחרי פסח אנחנו יכולים לעשות א', ב', ג', ד'. הוצאנו הודעות בפוש לעובדים. גילינו דבר מצוין, אפרופו חניכה חוצת מדרגים, הסרטונים שאתה מפיץ לעובדים. והבנו המנהלים שהתפקיד שלנו הוא לייצר ודאות בעולם הזה של האי-ודאות. ופה אני חושב שההירתמות הארגונית והמשמעת הארגונית החיובית בהקשר הזה והיוזמה של האנשים וגם ההירתמות לנסות לפתור את הבעיות ברמה הלאומית, אז נכון, עזרנו פה בבית חולים, שם בבית חולים וזה, אבל אני חושב שיותר חשוב זה שבסוף גמרנו, תפקדנו תוך כדי הקורונה ברציפות כמעט מלאה, לא נפגעו פה שום הספקות, באמת עמדנו כמעט בכל היעדים שלנו, וזה הגאווה היותר גדולה מבחינתי בהקשר הזה.
אוקיי, זה הקורונה והמבצע הצבאי האחרון, שומר החומות.
תראה, בסוף בשומר החומות אז יש מלא זה פרסומת מצוינת כמובן לכיפת ברזל, ואני חושב שזה לא רק כיפת ברזל, זה עוד הרבה מאוד מערכות. אני חושב שזה עמד בדיוק במה שאנחנו מגדירים בחזון שלנו, ואנחנו חברה היחידה בעולם שזה כתוב לה בחזון, לפעול למען ביטחון מדינת ישראל. אנשים פה, אתה אומר להם ביטחון מדינת ישראל, צריך לפתח משהו כי יש בעיה כזאת, זה כמו הסיפור של הטיל של קודם, וגם פה אני חושב שהמערכות שבסוף פיתחו והשתתפו במבצע, הם באמת החיבור של האנשים לעשייה, הישיבה הזאת שכם אל שכם עם אנשי הצבא, זה גאווה. עוד פעם, אני לא מכיר את העשייה שהיא כל כך אינטואית.
אגב, כיפת ברזל זה משהו שאתם כל הזמן מחדשים ומדייקים.
כן, תראה, בסוף כיפת ברזל התחילה מפתרון שניסו לתפור לבעיה של נשק קצר מסלול למרחב סדרות. והיום אתה באמת נמצא במקומות שאף אחד לא חשב שזה מה שיקרה. אבל זה לא רק כיפת ברזל, זה כיפת ברזל, זה הפעילות שלנו בתחום המודיעין, כאילו, באמת, ומה שחימם את הלב, זה כמות האנשים שלקחה את עצמה ופשוט נסע לשטח, לא מחכים, לפתור את הבעיות, לראות מה אפשר לעשות תוך כדי, שפר, לשדרג בכל המערכות של צה"ל, אני חושב שזה באמת נקודת חוזק ונקודת גאווה לרפאל ולעובדים שלו.
אתה מרוצה מהתפקוד של כיפת ברזל במבצע האחרון?
מכל המערכות של רפאל. ותראה, יש כאלה שאומרים, תגיד, זה שאלה פילוסופית, זה קשור לחלופות שלא נבחרו. אם לא הייתה כיפת ברזל, אז היינו כבר פותרים את הבעיה. ויש כאלה שאומרים, זה דפק אותנו.
כן.
זה דפק לנו את ההרתעה, דפק לנו את היכולת לבלור את הבעיה. אני טוען, שבו בנפשכם מה קורה אם לא הייתה כיפת ברזל, כי הצד השני, בכל מקרה כנראה היה הולך לעולם הזה של הנשק תלול מסלול. אני חושב, גם מהניסיון שלי בצבא, זה נותן ביטחון בקבלת ההחלטות, מגדיל את חופש הפעולה של מדינת ישראל. מאפשר לקבל החלטות בצורה שקולה ולא בהיסטריה, ובסוף, עכשיו מה עושים עם החלטות לזה כבר דיון אחר של איזה אסטרטגיה יש, וזה,
אבל... אני לא אסבך אותך בכל...
לא, אני לא מסוגל.
מהניסיון הצבאי שלך, איך אתה מסתכל על המבצע? כי הכותרת, אחד הרעיונות היחידים שנתת בוויינט, הכותרת שלו הייתה אין אסטרטגיה לעזה.
אכן, לא השתנה. זה הרעיון המסכם שלי כראש אמץ. מזל שהוא לא תפס הרבה כותרות, אבל גם היום. אין באמת, מדינת ישראל לא, אם מבחינתה, אם היו לוקחים את עזה והיא הייתה נעלמת מחר בבוקר, זה היה הדבר הכי טוב. היא הייתה שטה לקפריסין. אבל היא פה, ולא בדיוק מתמודדים עם השאלה האסטרטגית, איך ממשיכים הלאה. אבל בסדר, זה כבר דיון שהוא... ולכן אנחנו נבוא, נביא את מקסימום הפתרונות, כדי להגדיל את חופש הפעולה האסטרטגית של מדינת ישראל. מה יעשו עם זה? זה כבר דיון של ניצול הזדמנויות.
דיברת ממש קודם על העניין של הערכים, העניין האידיאולוגי.
על החזון.
לא, אני מתכוון לזה שאנשים עובדים פה למען ביטחון ישראל. איך אתם מסתדרים עם פערי השכר ביניכם לבין חברות אזרחיות? האידיאולוגיה פותרת את זה?
לא, תראה, יש מדד האידיאולוגיה, חלק מה שנקרא בשיח המחתרתי. אז פעם מישהו אמר לי, תקשיב, אצלנו יש, אנחנו יודעים להגיד מה זה פונקציית, כמה אנשים מוכנים לשלם בשביל האידיאולוגיה. זה 5,000, 7,000, זאת אומרת, אם מקבל הצעה צרה שיהיה 5,000, 7,000 שקל, עד 5,000 שקל הוא יישאר פה. אני אבל חושב קודם כל זה מורכב, זה אירוע לא פשוט. במיוחד במציאות הזאת היום, שהשוק של ההייטק והאלגוריתמיקה וכו' הוא בוהר בהנדסה, כמעט בכל תחום. אנחנו ברפאל יש לנו 234 מקצועות, כמעט בכל תחום יש אתגרים בלגייס את האנשים. אז אומרים, העניין האישי, האתגר הטכנולוגי והערכים. עכשיו, זה לא תמיד מספיק להחזיק את האנשים, אבל בסדר, יש לנו סבלנות. אז אנשים הולכים, אנשים חוזרים. עדיין אני חושב שאנחנו סוג של מותג חיובי בהקשר הזה, אבל צריך לעבוד בזה, אנחנו עובדים בזה קשה.
תחביבים יש לך?
בוודאי.
ספר.
קודם כל ספרים. אני קורא ספרים...
מה הספר שאתה קורא עכשיו?
את האמת, גמרתי בשבת ספר שנקרא אדמה אמריקאית. אחלה ספר. הבעיה שאני כל פעם ממליץ על ספרים, אחרי זה אומרים לי מה זה, תתתי, גם חושבים שיש איזה אידיאולוגיה מאחורי הספרים. אדמה אמריקאית זה על איזה סיפור של אמא ובן, שעל המסע שלהם, הם מנסים לברוח מהמאפיה המקסיקנית לארצות הברית. אנחנו חיים בגן עדן, אנחנו פה במדינת ישראל, אחרי שאתה קורא מה קורה במדינות האלה. אז אני משלב, השיטה היא מאוד פשוטה. יש ספרייה עירונית, לא מבזבזים, אנחנו לא קונים כספים. אשתי אחראית, יש לה, היא בודקת את כל הספרים, היא מביאה המלצות, היא טה-טה-טה-טה, הולכת, וב-98% היא מביאה המלצות מצוינות, חבל על הזמן.
ונטפליקס?
נטפליקס, אני דווקא... נטפליקס אני פחות... אין לי הרבה סבלנות לסדרות, אבל יש כל מיני סדרות כאלה כלילות. אני, אם סדרות לא ארוכות מדי, אז אני מוכן...
איזה למשל?
עכשיו ראיתי את שיטת קומינסקי.
עם מייקל דאגלס.
כן, חבל על הזמן. זה לאנשים בגיל שלנו כבר.
הגזמת,
הילדים כי לא מתחברים לזה.
הם יותר מבוגרים.
נכון, אבל אתה כבר...
אתה מתכונן, מתכונן.
אתה מתכונן.
אחלה סדרה. ליום שאחרי, אוקיי. טוב, תזרום איתי עם שאלון מהיר.
ואני רץ.
ברור.
זה ברור.
ויוגורט, רץ ומשלב יוגורט.
רץ.
או שזה אני.
לא, רץ ומתיחות, מתיחות. אני עכשיו עם הדיס, עם הגב שלי, אז אני בית פעם גם צעיר, אין מה לעשות, חייבים, הגענו לגיל, צריך תחזק את זה, אבל אני רץ 3 פעמים בשבוע.
איפה פה, ליד הבית?
בעיקרון, אם שתדעי זה במישורים, אז בעיקרון זה, אבל בכל מקום. אני יש לי באפליקציות בכל מקום שאני רץ בעולם, החבר'ה יודעים, המלון, כדאי שיהיה מסלול, אני בודק, איך שיש מלון, אני בודק את המסלול ריצה. כשאני אפרוש מרפאל, אני אכתוב ספר על מקומות הריצה הטובים ביותר בכל העולם. עדיין תל אביב היא המקום הכי טוב לרוץ בעולם. וואלה,
למה? כן.
בפסיליטי, במגוון, בזה, אין, יותר טוב מכל מקום אחר.
טוב, תזרום איתי עם שאלון מהיר לסיום.
ננסה, לא בטוח שאני, לא, אני אזרום, לא בטוח שאני אענה.
אין בעיה. אתה עונה אבל מהר ובמילה 2, בסדר? תשובה ראשונה שעולה לך בראש.
בוא ננסה.
האתגר הגדול של הארגון.
להמשיך לצמוח.
שינוי שאתה מייחל לו.
וואו.
תחשוב על זה.
אני אחשוב על זה.
אייקון ישראלי, חי או מת, שהיית שמח לשבת איתו לקפה.
יגאל אלון.
יפה, למה יגאל אלון?
יגאל אלון זה אחד המנהיגים המפוספסים בהיסטוריה של מדינת ישראל. הוא היה אחד המצביעים הטובים ביותר של מדינת ישראל, והוא סיוע היה ביום שפרקו את הפלמ"ח. והייתי צריך לשאול אותו, תגיד, איך זה קרה לך? איך נשחקת באירוע הזה? מדהים, זה בן אדם, צריך לקרוא את ההיסטוריה שלו, מדהים.
וואלה, סקרנת אותי עכשיו על יגאל אלון.
יש ספר מצוין על זה.
סרט שאתה הכי אוהב?
לא רואה סרטים כמעט.
משהו שואל לך בראש? לפסיכולוגיה יש מרכיב דומיננטי בניהול שלך?
אני לא יודע לפסיכולוגיה, אבל ה-EQ הוא חזק מאוד ב... צריך לזכור תמיד להיות בני אדם ואנשים בסוף.
כשעובד מצטיין, בא אליך ואומר לך, תשמע, אני עוזב, הציעו לי הצעה הרבה יותר טובה. מה אתה אומר לו?
לא כל שיהיה לך בהצלחה. ב' אני אשאל אותו למה, ואני אנסה ללמוד איך משאירים אותו, ואני אגיד, תלך, אנחנו נחזיר אותך.
אם לא היית עובד ברפאל, היית עובד ב...
אני חושב שהייתי עדיין מנסה להיות מנהל איפשהו, בתחום הניהול כנראה, אבל לא הייתי, לא הייתי יושב על הים ודג דגים כנראה.
הדבר שהכי מדאיג אותך בחיים היום בישראל?
המרקם החברתי.
הדבר שאתה הכי אוהב בחיים בישראל?
המרקם החברתי.
יפה. לפני כמה שבועות איבדת את אביך, שנהרג בעקבות פציעה במאומות באקו, אני לא אציק לך עם זה. אני רק שואל, מה יש לך להגיד לעובדים שרואים אותך בבוקר בעבודה, מסתובבים, ושואלים, מה שלומך?
תראה, הנסיבות לא משהו. מצד שני, זה גילאים כאלה שאתה מבין שיש מצב שזה יקרה, אבל אף אחד לא תכנן שזה יקרה. למדתי אבל דבר אחד מאוד מעניין, תוך כדי השיבה, הייתה שיבה מטורפת, באמת, זה היה אינטנסיבי בצורות משמעותיות. אנחנו תמיד מדברים על דור תשח, אבל גיליתי שהדור של תשח פלוס אחד, עשה פה כמה דברים יפים תוך כדי בשנים של מה שנקרא בשנות ה-50, ה-60 וה-70, או אפילו 60, 70, 80, שלא בטוח שאנחנו מבינים את הדבר הזה, שדור המייסדים, הם כבר לא ראו את עצמם דור המייסדים, אבל חבר'ה עבדו יפה פה.
מעניין. איפה נראה אותך בעוד 10 שנים?
10 שנים, לא מנכ״ל רפאל.
לא?
לא, אני לא אהיה מנכ״ל רפאל עוד 10 שנים, אין סכנה כזאת.
אז שאנשים יתחילו להגיש, לחשוב על...
לא, תראה, קודם כל יש תמיד את אלה שאומרים, נו, מה, עומדים לי עם סטופר. אז יום אחד זה, כל מי שחושב שאנחנו בני, מה שנקרא, קבועים, והעולם התחיל כשנכנסנו ויצא, אז אני... מזכיר לו תמיד שהוא נוסע בכבישי ישראל, להסתכל לצדדים, יש כל מיני מקומות כאלה שמראים את כל אלה שחשבו שאין להם מחליפים. אני לא חושב שמישהו בתפקידים ניהוליים צריך להיות כל כך הרבה שנים בתפקיד. אז זה יקרה. מתי שזה יקרה, זה יקרה. מתי שהוא.
אנחנו מבקשים מכל המרוענים בתוכנית הזאת לסיים עם שיר עברי אחד ככה שחשוב לך, משמעותי, שאתה אוהב.
אריאל הורוביץ, כמו רקפות.
או, ספר, אני לא מכיר.
קודם כל, אריאל הורוביץ, הבן של נעמי שמר, יש לו שירים שכל שיר הוא סיפור. באמת, בטח יש לזה איזה ז'אנר, ואמרו לי, יש לו חלק מהשירים דיכאוניים, הוא יש לו סיפורים, באמת, שירים, הוא לוקח את המציאות, יש לו שיר 20,000 איש על ההלוויה של שון קרמלי, יש לו סיפור על החבר'ה שעלו במלחמת השחרור והגיעו ללטרון, יש לו סיפור על אבא קובנר, יש לו סיפור על המשלחות ההצלה בהאיטי שם, אבל כמו רקפות, הוא שיר על הפנים היפות של המדינה, ואני חושב שעובדי רפאל, בהקשר הזה, הם כולים בול על הדבר הזה. בין כל מה שאתה רואה פה, הבלגן והמריבות והפשעים, יש כמה מקומות כאלהיים שהם כמו רקפות בין הסלעים. אז תקשיבו, תלמדו, יש פה זה משהו.
מקסים, אז נסיים עם כמו רקפות, יואב הר אבן, מנכ"ל רפאל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים, וכשהיא לפתע צריכה שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחן. לא תאמין איך הם מופיעים כמו רקפות בין הסלעים.